אתם מאזינים לפודקאסט From Manager to Leader, הפודקאסט למנהלים שרוצים לעשות את קפיצת המדרגה אל הובלת החיים, הקריירה והאנשים שלהם להצלחה והגשמה בעזרת כלים מעולמות הפיתוח, הפסיכולוגיה והתודעה. אני טוני ארד פליק, מנחת הפודקאסט הזה, מנטורית ומלווה מנהלים, מנהלת פיתוח בחירה עם ניסיון של למעלה משני עשורים בהייטק, מרצה ומנחת קבוצות של מכון אדלר ובעיקר סקרנית ולמדנית נצחית. אם אתם מנהלים שרוצים להתקדם, להשפיע ולייצר הצלחות, וגם לחיות את החיים האלה בטוב, למצוא את האיזון וליהנות מהדרך, הגעתם למקום הנכון. היי אנשים יקרים, את הפרק הזה אני מקליטה בבית שלי עם אורח מאוד מאוד מיוחד, זאת הפעם הראשונה שבחרתי להזמין אורח לפודקאסט, והאורח הזה הוא גל גנות, מנהל בכיר ומנכ"ל של מכללת אנליזה, שזו מכללה שגל ממנכ"ל והוא יזם אותה בעצמו. מכללת אנליזה זאת מכללה למקצועות הייטק לאוכלוסייה שהיא בתת ייצוג בתעסוקה, והיא באמת עושה עבודה מדהימה. גל ואני נפגשנו בקהילת מנהלים מדהימה לפני כבר כמה שנים, ומאז אנחנו חברים מאוד מאוד טובים, ואני חושבת שאנחנו באמת ככה מאוד תומכים אחד בשני לאורך הדרך ולומדים המון אחד מהשני. והיום רצינו לדבר על איך אנחנו מייצרים סולידריות בצוות שלנו. זה פרק אחד מתוך סדרה של פרקים שתדבר על איך בונים צוות מנצח, ומה שקרה לגל זה שהוא הקים חברה, ובאופן מאוד טבעי ובלי לתכנן את זה יותר מדי, נוצרה סולידריות מדהימה בין כל העובדים בחברה, מה שמאוד בא לידי ביטוי היום במשבר הזה ובשעת המלחמה, כשכולם מאוד 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 נרתמים ועושים תפקידים גם שלא שלהם ועובדים מאוד קשה כדי שהמכללה הזאת תמשיך לספק את השירותים המדהימים שלה לאוכלוסייה שהיא נותנת לשירותים. אז גל, שלום, איזה כיף שאתה פה, ממש, אני נורא שמחה שבאת.
אני רוצה להגיד שהשמחה כולה שלי. אני, קודם כל, תודה רבה על ההזמנה, ובאמת, אני בדרך כלל מהצד השני של הפודקאסט הזה, מאוד נהנה להקשיב וללמוד ולהשכיל. יש לי גם את הדבר האמיתי, כי אני וטוני גם מתייעצים לא מעט על נושאים ניהוליים יומיומיים, וגם לא רק ניהוליים, צריך להגיד, וזה תמיד כיף גדול, ואני גם אוהבת מאוד את עולם הפודקאסטים. אני בעצמי עשיתי לא מעט פודקאסטים בעבר, וזה ממש כיף לשבת פה בצד המרועיין, ועוד להיות הראשון, זה כבוד. אז אני אומר לך תודה בשמי ובשם כל המאזינים שרגילים ליהנות פה מהתכנים שלך, ואני מקווה שאני אשתדל לשמור על הרמה הגבוהה שהיה לנו עד היום.
אני בטוחה שיהיה מרתק כמו כל השיחות שלנו. תוכל לספר קצת על אנליזה, מה אתם עושים, איך אתם עושים את זה, מה קרה, איך זה קשור לסולידריות?
בטח, בשמחה. אז אני אגיד רגע במילה שאני מגיע מעולם של, הייתי הרבה שנים בניהול, בעולמות הצבא, פיקוד וניהול. הייתי בחיל המודיעין הרבה שנים. אחרי זה יצאתי לעולמות של סייבר סקיוריטי ועבדתי בעולמות ההייטק, ושם ניהלתי כמה עשרות חבר'ה, הייתי שם בתפקיד שנקרא סמנכ"ל תפעול או VP Operations, ובעצם לפני כמה שנים החלטתי שמעניין אותי לעשות משהו אחר, שמשלב גם את עולם היזמות, גם עשייה שהיא חברתית, גם עשייה שהיא נקרא לזה עסקית, רווחית, ומפה לשם יצא שהקמתי חברה, שבאמת השם שלה זה חברת אנליזה, מכללת אנליזה, ומה שאנחנו עושים, כמו שהגדרת מאוד יפה, אנחנו עוסקים בהכשרות מקצועיות לעולמות של טכנולוגיה, בעיקר עובדים עם אוכלוסיות, שהמונח המדויק זה בתת ייצוג תעסוקתי, זה אומר שלא במדויק, אוכלוסיות מעניינות, אוכלוסייה חרדית, אוכלוסייה ערבית, עדה אתיופית, עולים חדשים, נכי צהל, כל מיני פרויקטים עם אוכלוסיות שבדרך כלל לא רואים אותם בהייטק, לצערי, אנחנו משתדלים להכניס אותם פנימה, זה חלק מהדברים שאנחנו עושים, ובמסע הזה של הקמת החברה, שאני מאוד אוהב ככה להסתכל אחורה ולנסות לנתח וללמוד, אז קרה משהו מעניין, דרך אגב לא עליתי על זה לבד, עליתי על זה על ידי זה שפניתי לידידה שלי, שהיא גם יועצת ארגונית, והיא עשתה איזשהו אבחון ארגוני, משהו כמו שנה אחרי שהקמנו את החברה, ובמסגרת הייעוץ הארגוני שלה, היא שוחחה עם העובדים, עם כולם, שאלה אותה מה החוזקות והחולשות של הארגון, והיא גילתה, למרבה הפתעתי, שהחוזקה המרכזית של הארגון היא סולידריות או ערבות הדדית. זה עלם פשוט ממה שהעובדים אמרו, וכשהיא הציגה לי את המסקנות, אני חייב להגיד שמאוד הופתעתי. הופתעתי כי בשום שלב לא ניסינו לשים את זה כאיזשהו ערך. היו ערכים שכן רצינו לשים, כמו למשל מקצועיות, או נושאים אחרים שככה דיברנו עליהם בפורום של ההנהלה, ואמרנו, אנחנו רוצים לשים את זה כאיזשהו יעד, ערך של החברה, סולידריות לא הייתה שם אף פעם מבחינת הערכים, ואני הופתעתי, וניסיתי להבין למה זה קרה, ויש לי כל מיני מחשבות. אני שמח לומר שהצלחנו לשמר את התחושה הזאת ואת הערך הזה, ובאמת היום אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה לקראת סוף שנת 2023, בעת מלחמה, ובאמת יש לנו אתגר מאוד גדול במדינה וגם אצלי בחברה. לצורך העניין, אני מעסיק היום 27 אנשים, מתוכם 11 במילואים. כלומר,
מטורף.
חלק מאוד משמעותי מהארגון שלי פשוט לא עובד, ובלי להיכנס רגע לכל מיני השלכות כלכליות כלליות, אני אגיד שהחלק שכן עובד, ואני שם בצד אנשים שהאירועים שקרו, עברו עליהם בצורה לא נעימה בכלל, אלו שכן מתפקדים ועובדים, מחזיקים על הכתפיים שלהם את כל הארגון, את כל העבודה, ועושים את זה, אני חייב להגיד, בהשקעה אין קץ, במסירות, במקצועיות וברצינות, ואני מצד אחד מאוד מעריך את זה, וזה מאוד מרשים אותי, ומצד שני, אני לא מאוד מופתע, אני צריך להגיד, אני חושב שזה משהו שסיגלנו, הערבות ההדדית הזאת והרצון לתמוך, גם בעובדים שלא יכולים לעבוד, וגם בארגון, נקרא לזה אפילו הארגון כאובייקט, כלומר, לא שהם תומכים באיזשהו אדם מסוים, הם תומכים בארגון, זה משהו שהוא בעיניי מאוד מרשים, ואני חייב להגיד שאני מאוד גאה, בעיקר באנשים, שככה הם פועלים וככה הם עובדים, וזה באמת תחושה מאוד טובה, ואם אני יכול בפרק הזה קצת לנסות לנתח את זה יחד איתך, ואולי לעזור לאנשים או לארגונים, אז בשמחה רבה. חשוב לי להגיד, לא ניצחנו, כלומר, יש עוד הרבה מה לעשות, איפה להשתפר ומה לעשות, אבל בנקודה הזאת אני באמת רוצה להגיד שאני חושב שאני מעסיק היום אנשים מדהימים, ובאמת הצלחנו יחד לבנות איזשהו משהו שכיף גדול להיות חלק ממנו.
אז אני חושבת שההגדרה של ניצחון היא קודם כל הגדרה מאוד, מאוד סובייקטיבית. הנה, אנחנו רואים את הביחד ננצח הזה, שזו אחת מסיסמאות המלחמה, שאני לא יודעת אם כולם מתחברים, אני פחות מתחברת אחרי כל מה שהפסדנו לביחד ננצח, אבל אני רגע שמה את זה בצד. אני חושבת שזה באמת מאוד מאוד מעניין, בגלל שאחוז האנשים שמשרתים היום במילואים הוא אחוז מאוד 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 גדול מאוכלוסייה העובדת, המתפקדת, התורמת במקומות העבודה. אני יכולה לספר שאני מייעצת לשתי חברות סטארט-אפ, שבשתיהן 40% מהעובדים, 40% מהעובדים והמנהלים נמצאים כרגע במילואים. זה לגמרי משנה את פני החברה. זה לגמרי משנה את התפקוד ואת היכולת שלנו, אפילו לקבל החלטות. דיברתי אתמול עם חבר טוב, שהוא מנהל בכיר גם בחברת הייטק, והוא נמצא במילואים כבר 50 ימים, וזה מעורר הרבה מאוד מחשבות, מה החברה עושה בלעדיו, איך ממלאים את הוואקום המאוד גדול הזה, מתוך 27 עובדים שקיימים בחברה שלך, 11 לא נמצאים, זה פורשן מאוד מאוד גדול. אז אני חושבת שאחד מהחלומות הכי גדולים שלנו כמנהלים, אנחנו כמנהלים כל הזמן צריכים להפעיל את האנשים שלנו, אבל בדיוק במקום הזה שאנחנו מצליחים לייצר איתם את האמון ואת הנאמנות, נוצר שם משהו שהוא הרבה יותר גדול, נוצרת שם מחויבות מאוד מאוד גדולה, ולא הרבה מנהלים מצליחים לייצר את המציאות הזאת. עולם העבודה הוא גם, אתה יודע, ארגונים הם רבועים בפוליטיקות ובאינטרסים וב... כל מיני רבדים בתרבות הארגונית שמאוד מקשים על העניין הזה. אז אני רוצה לשאול אותך, מה שמדהים כאן זה שבאמת לא התכוונת לעשות את זה, אבל זה קרה. אז איך זה קרה לדעתך? זאת אומרת, כשהגיעה היועצת הארגונית וראתה את המציאות הזאת ושיקפה לך את זה, איזה מחשבות עלו בך?
אני חושב שבהתחלה הייתי קצת מופתע, כי באמת לא הבנתי מה זה עושה שם. כלומר, לא, בטח לא במקום הראשון, מבחינת הערך שהעובד ישים ובחינת העבודה. אם היה דברים שציפיתי, היה דברים שלא ציפיתי. דרך אגב, אני חושב שאפשר בשיח צד לחשוב על החשיבות של להביא מישהו מהצד שינתח ויסתכל על הארגון. אני חושב שזה המון המון יתרונות. הנה, עובדה שאני הופתעתי ממשהו שמישהו יתבונן מהצד ואמר לי. ואני חושב שמי שמאזין וחושב שיש לו את המקום או את התקציב להביא מישהו ייעוץ כזה מהצד שיסתכל על הארגון, גם ברמה האישית שלי כמנהל, וגם ברמה של הצוות שלי או הארגון שלי, אני חושב שזה מבורך.
זה מקום טוב גם להגיד שהיועצת הארגונית הזאת היא באמת מאוד מאוד מכוננת ומאוד מדויקת וטובה. שמה טלי דגני, והיא אחת מהיועצות הארגוניות הכי טובות בארץ, היא גם מלווה סטארט-אפים, והיא גם חברה טובה, והיא סופר 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 מקצועית, אז רק ניתן לה את הקרדיט.
לגמרי, לגמרי. אז אז באמת אני חושב שההתבוננות הזאת מהצד, זה היה התבוננות שמאוד עזרה לנו. עכשיו, למה זה קרה? אז אני יכול לחשוב על זה ככה יחד איתך. יש כמה דברים שברורים לי, אולי גם נפענח את זה ביחד ככה תוך כדי. אני חושב שהדבר הראשון זה הנאמנות הזאת שאת תיארת, או הרצון בהצלחה ובחוויה הטובה, היא לאו דווקא הייתה מבחינת, אני רוצה שגל יצליח, או שהארגון של גל יצליח, זה היה משהו הרבה יותר סובייקטיבי, פנימי, כלומר, אני רוצה להיות בארגון מוצלח, או אפילו אני אגיד את זה אחרת, אני רוצה להצליח, אני העובד, וזה מגיע ממה שאני קורא לו תחושת האונרשיפ, כלומר, אני עושה משהו שהוא שלי, אני עושה משהו שאני מאמין בו, ולכן אני באמת רוצה שזה יצליח. ואם אני רוצה שהדבר הזה יצליח, גם כשחבר שלי לא יכול לעבוד, אני אנסה לחפות עליו, אני אנסה לדייק אותו, אני אנסה לעזור לו, לא כדי שהחברה תצליח, כי אני רוצה להצליח. אני חלק מארגון מוצלח, ואני רוצה להצליח.
נכון, אז זה נולד אבל כחלק ממערכת היחסים. והשאלה היא גם איך מייצרים מערכת יחסים כזאת בין האנשים. אני חושבת שגם זה מאוד מעניין.
אני מסכים מאוד שאפשר לדבר על זה גם. אני חושב אני יכול להגיד שאני, בוא נלך רגע להתחלה, נגיד לרעיונות, רעיונות של עובדים, רעיון אישי, כלומר שאני מרעיין. אני חושב שאחד הדברים שאני מאוד אוהב להגיד ברעיונות, ואני מאמין בזה בכל ליבי, שאני מחפש עובדים עם איזשהו רצון לתחושת ownership, כלומר, למישהו שבא ואומר, עשיתי הרבה דברים בחיי, עבדתי, יש לי ניסיון, עשיתי דברים, אני רוצה להיות חלק ממשהו מוצלח, אני רוצה להרגיש שאני עשיתי משהו מוצלח, שזה שייך לי. ואפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים, ברמה הכי גבוהה אפשר לדבר על יזמות ואקוויטי ושווי של חברה, אבל ברמות הבסיסיות והטקטיות אפשר לתת אמון באנשים, כלומר, לסמוך על מישהו שאתה נותן לו בעצם את הכוח הזה ואת המשאבים שהוא צריך כדי להקים משהו ביוזמתו, משהו שלו, ולחיוב ולשלילה, כלומר, אם זה עובד על הכיפה, כי אם זה לא עובד, הוא מבין שהוא עשה משהו לא בסדר, אבל תחושת האמון הזו, מהניסיון שלי, היא מאפשרת מוטיבציה מאוד גבוהה. אני חושב שאחד הדברים שאולי שווה גם להגיד על הארגון שלי, שהוא ארגון שהוא ברובו המוחלט היברידי וירטואלי. כלומר, רוב האנשים אצלי עובדים מהבית, ועדיין יש את תחושת אונרשיפ הזאת, ואת הערבות הדדית והסולידריות, ואני חושב שזה מתחיל מהרעיונות האישיים האלה, שאני מחפש אצל אנשים את התחושת רצון להיות חלק ממשהו גדול, איזושהי תחושת, מה שאומרתי, אונרשיפ, שייכות כזאת, שזה שלי ושזה יעבוד ביחד. אני אחבר את זה לעוד נקודה, אם הנקודה הראשונה היא אונרשיפ, הנקודה השנייה, אני חושב שיש חשיבות מאוד גדולה להסתכל על העובד, אני קורא לזה דרך הקורות חיים שלו, להסתכל על האדם שהוא, אפילו על הנפש, כלומר, מי יושב מולי, ולנסות לראות האם יש שם פוטנציאל או איזשהו רצון פנימי, איזושהי מוטיבציה להצלחה, וגם על מה זה יושב. אני יכול לספר סיפור, למשל, יש לי עובדת שהצטרפה אלינו לפני כמה שבועות, וכשאני ראיינתי אותה ופגשתי אותה, התרשמתי ממנה מאוד, היא הייתה בין עבודות, היא לא עבדה תקופה משמעותית, ולא כל כך עניין אותי למה, בעיקר דיברתי איתה, ראיתי שהיא בחורה מרשימה, ובאמת מאוד שמחתי שמצאתי אותה, והיא הצטרפה אלינו, והיא עובדת אצלנו עכשיו, באמת בחורה על הכיפק, וראיתי איזה פוסט שהיא פרסמה בלינקדין, שהיא כתבה שם שהיא מאוד מאוד התרשמה, שהמנהל המגייס שלה לא בכלל קרא את הקורות חיים שלה, כלומר, היא הרגישה שכאילו הוא התעלם מהקורות חיים שלה. וזה הצחיק אותי, כי זה באמת לא היה מאוד רחוק מהמציאות, כלומר, קראתי את הקורות חיים שלה, אבל זה לא כל כך עניין אותי, הרבה יותר עניין אותי מי היא. שאלתי אותה שאלות כמו, מה את אוהבת לעשות, מה מעניין אותך, מה את רוצה לעשות שתהיה גדולה, כזה שאלות שיותר מדברות על מי היא, ולאו דווקא איזה תפקידים ספציפית היא עשתה. אני חושב שהחיבור הזה בין לחפש אנשים שהם מתאימים, אנשים שיש להם איזושהי מוטיבציה פנימית, איזו בעירה פנימית כזאת, זה אנשים שבעיניי הם החומר גלם שממנו אפשר לייצר את הסולידריות הזו. אני מאוד אוהב את עולם הניהול, דרך אגב, יש ספר של מורטון מנדל, הסוד טמון באנשים, והוא מדבר שם מאוד על החשיבות של למצוא את האנשים הנכונים ואת הצוות הנכון, וכנראה שזה מתחיל שם. כלומר, בוא נחפש את האנשים שמתאימים לי, שהם מדויקים בתפיסת הניהול, הם מדויקים בתפיסה של הרצון להגשמה עצמית, מחפשים להיות את החבר'ה מהצוות. כלומר, יכול להיות שאם הייתי מביא איזה זאב בודד כזה, זה היה פחות פתים. אבל חיפשתי את האנשים מהסוג הזה, ובאמת, אני חושב שהחיבור של שני הדברים, למצוא אנשים מהסוג הזה, ומצד שני, לתת להם להאמין בהם, אני תמיד אומר, אני נותן אמון עד שיוכח אחרת. לתת להם את האמון הזה, לתת להם את המשאבים שהם צריכים, להגיד להם שאני איתם, ושיקפידו לעשות טעויות חדשות, כלומר, זה בסדר לטעות, אבל אל תעשו את זה טעות פעמיים, ועם הדברים האלה, לתת להם בעצם את האומץ ואת הכוח, לעשות משהו שהוא שלהם. אחר כך, כשיש כבר כמה אנשים ביחד שחווים את זה, אז הם מרגישים שהחברה היא שלהם, וברור להם שיש מצוקה, כמו למשל, אחוז אדיר מהעובדים במילואים, הם מעצמם רוצים להשלים את הפער הזה. וזו גאווה גדולה לנהל אנשים כאלה.
ממש, ממש, ואני מאוד מסכימה איתך. אני חושבת שלהתחיל, כשמסתכלים על הדבר הזה, מראשית תהליך הגיוס, אז באמת, אני חושבת שריאנתי מאות רבות של אנשים לאורך הקריירה שלי, והפרמטר הראשון שתמיד היה לנגד עיניי, זה ownership. ו-ownership בשבילי, זה כמה אכפת לאדם ממה שהוא עושה. זאת אומרת, כמה הוא מחובר לעשייה מתוך בהירה פנימית, מתוך מוטיבציה פנימית. ומוטיבציה פנימית היא שונה לגמרי מאמרו לי לעשות, אז אני הולך לעשות. כי כשאומרים לנו לעשות ואנחנו לא מבינים למה ואנחנו לא מחוברים לזה, אז העשייה נעשית מאנרגיה אחרת לגמרי ובדרך אחרת לגמרי, וגם ההשפעה שלה היא אחרת לגמרי. וכשאנחנו בוחרים את האנשים שבאמת מגיעים עם הלב הגדול שלהם להשתייך ולעשות ולהשפיע, אז האימפקט של זה הוא לגמרי אחר, ואנשים כאלה גם מאוד מעריכים אנשים כאלה לצידם. אז אני חושבת שכל הדבר הזה מאוד, מאוד בונה את הסיפור הזה של תחושת שייכות, והתייחסת לעוד משהו שהוא מאוד מאוד חשוב בעיניי, הסיפור הזה של סקילס. זאת אומרת, עולם העבודה הישן מאוד הסתכל על קורות חיים, ומאוד הסתכל על הניסיון שיש לי, ואם אני טובה בשפות תכנות מסוימות, אז יקחו אותי לתפקיד שבו אני אמורה להשתמש באותם שפות תכנות. זה לא עובד ככה היום. העולם משתנה כל כך, כל כך, כל כך מהר. וזה לא משנה באיזה שפה תכנתתי, וזה לא משנה אם ניהלתי 5 אנשים או 10 אנשים, וזה לא משנה אם הייתי בפינטק, ועכשיו אני הולכת לעבוד בסקיוריטי. כל הדברים האלה לא משנים. מה שמשנה זה באמת המוטיבציה הפנימית של האדם, והיכולת שלו לגדול לתוך התפקיד. ואני חושבת שמה שעוד משלים את הדבר הזה, ואני מאוד, מאוד שותפה לערכים שדיברת עליהם, זה הסיפור הזה של להאמין באנשים, כי כשאנחנו מאמינים באנשים שלנו, זה אחד הדברים שהכי משותפים בעיניי להורות ולניהול. ההשפעה הזאת שלנו על אנשים, מתוך עמדת מנהיגות, מתוך המקום הזה שאנחנו מחזיקים את האופטימיות ואת התקווה עבורם, ואנחנו יודעים למה הם מסוגלים, וכשאנחנו מאמינים בהם, אז הם לומדים להאמין בעצמם, ואני סיפרתי באחד הפרקים שלי היה מנהל שמאוד מאוד מאוד האמין בי, הרבה לפני שהאמנתי בעצמי, ואני חייבת לו את זה לנצח, והוא כזה מלאך שהולך איתי לאורך כל הקריירה. אז אני חושבת שכל הפרמטרים האלה, הם באמת, באמת מייצרים מקום שבו העובד יכול להביא את עצמו לידי ביטוי, ומאוד מאוד להתחבר לעשייה, ומהמקום הזה גם מאוד מאוד אכפת להם.
אני כמובן מסכים. את הזכרת את הקשר שבין העובד למנהל שלו. אני חושב שיש כאן גם משהו משמעותי שבין העובדים והעמיתים שלהם. כלומר, אני חושב שהרבה מהסיפור הזה של הסולידריות, זה לאו דווקא שאתה כמנהל אומר לאנשיך, חבר'ה, בבקשה תעזרו אחד לשני ובעצם תתמכו במי שלא נמצא כאן. כלומר, היופי זה שזה קורה מעצמו. כלומר, הם אל מול העמיתים שלהם מרגישים איזושהי אחריות או איזושהי חובה לעזור במצבים שצריך לעזור. ואני חושב שכשמנסים להבין למה זה קורה, אז חוץ מהאיתור המדויק והמתן אחריות והאמון, אני חושב שיש עניין באמת, כמו שאת הזכרת, לדבר איתם על המוטיבציה שלהם ולהבין מאיפה היא מגיעה. ואני אגיד כאן שמוטיבציה זה מונח שאפשר לדבר עליו המון, למה הוא קורה, איך קורה, מה היכולת שלך כמנהל להשפיע עליו. תמיד אני אומר שעל היכולת של העובד יש לך כמות מסוימת של השפעה, אבל על המוטיבציה בוודאי, על אחת כמה רוחמה, כלומר, אפשר לעשות המון דברים, להוריד ולהעלות מוטיבציה. אני חושב שאם לייצר מצב שתהיה לעובדים מוטיבציה לעזור לעמיתים שלהם, זה מין איזה holy grail כזה, כלומר, זה משהו מדהים. ואני חושב שכמו הרבה דברים אחרים, יש כעניין של דוגמה אישית, למשל, גם אל מול עובדים וגם אל מול העמיתים. כלומר, אני זוכר סיטואציה אצלנו בחברה, שאחד העובדים שלי הייתה לו משימה חשובה, והוא לא הרגיש טוב, הוא היה חולה באותו יום, וככה הוא התקשר להתייעץ, הוא אמר, מה אתה אומר, נעשה את זה, לא נעשה את זה, אולי נדחה את המשימה, ואמרתי לו, תשמע, אני חושב שזו משימה חשובה, ספציפית זו הייתה משימה שגם אני יכולתי לעשות, כי הגעתי עם אותו תחום מקצועי, ואמרתי לו, נלך תנוח, אני אקח את זה. אמר לי, אתה בטוח? אמרתי לו, כן, אני אקח את זה. ובאמת, אני באותו יום הלכתי לישון מאוחר, נשארתי, עשיתי את זה בעצמי, זה היה נראה לי מאוד הגיוני. גם בגלל הפן המקצועי, לא רציתי שהמשימה תידחה, וגם כי לא רציתי שהוא יקרא את עצמו. כאילו, אני אומר, כמנהל, גם זה היה נכון אם הייתי חבר שלו או עמית שלו. ראיתי שהוא לא מרגיש טוב, לא ראיתי שהוא יעבוד שהוא לא מרגיש טוב. בדיעבד, זה אחד מהדוגמאות שנתנו ליועצת הארגונית, למה יש תחושת סולידריות, כי אם המנהל הבכיר עושה איזשהו צד כזה ולוקח על עצמו משימה כדי שהעובד ילך לנוח, אולי גם אני כעובד צריך לעשות את זה לעמיתים שלי או להחליף את המנהלים שלי וכזה. אז אני חושב ששוב, זה נעשה לאו דווקא כדי שהעובד יהיה מבסוט, יותר במובן של ברור לי שזה הדבר יותר נכון כדי שהוא ינוח וכדי שהמשימה תתבצע בצורה נכונה, ואני מוכן לוותר על כמה שעות שלי כדי שאני אעשה את זה. בדיעבד אני מבין שזה אחד מהדברים שגרמו את זה.
כן, יש משפט באנגלית שאומר "Action speak louder than words", וזה תמיד, תמיד, תמיד נכון. המעשים שלנו מדברים הרבה, הרבה יותר חזק מכל דבר שנגיד. ונתת דוגמה מצוינת, כי אם באמת המשימה חשובה, ולי כמנכ"ל של החברה חשוב לעשות אותה באופן אישי, אז זה באמת מדבר על ההירתמות הזאת, וגם על המקום הזה של שוויון ערך, שאנחנו כולנו כאן ביחד בעבור המשימה המשותפת של כולנו. זאת המשימה המשותפת של כולנו, וזה באמת מייצר מאוד את האווירה הזאת ומאוד מחבר את זה.
נכון, אני מסכים. אני גם חושב שיש הרבה עניין של תקשורת, כמובן, נושא שטוני מומחית בו, בתקשורת ובהקשבה ובדיבור. אני חושב שיש לך הרבה מה להגיד על זה. אני אגיד שהרבה פעמים דברים שאנחנו עושים עלולים להתפרש לא כמו שרצינו. למשל, אני זוכר באחד הפרקים שקראתי בפודקאסט שלי, אז דיברתי באמת על דוגמה שהייתה, היה איזה אירוע מרכזי באיזושהי חברה, כלומר היה איזה פרויקט מאוד גדול, והעובדים היו צריכים להגיע מוקדם בבוקר, לעבוד מאוד קשה, והמנהלת של הצוות הזה החליטה שכדי להיות יחד איתם, בסולידריות יחד איתם, היא גם תגיע ממש מוקדם בבוקר. כלומר, במקום שהיא תגיע בשעה שהיא תאמרה לגיע, היא אמרה, אם יש עובד במשרד, גם אני אגיע להיות במשרד, כי חשוב לי לראות שאני איתם, ואני אגיע הראשונה, ואני אשאר עד מאוחר, וככה אני אתן תחושת הסולידריות. ובדיעבד, אחרי שהפרויקט נגמר ושאלו שאלות, אז העובדים אמרו שהם היו מוטרדים מהפיקוח ההדוק שנעשה עליהם. ושאלו אותם, מה הכוונה פיקוח הדוק? אז אמרו, היה חשוב לך לראות שאנחנו מגיעים מוקדם, ולכן את הגעת מוקדם. והיא אמרה, לא, זה ממש לא מה שאני רציתי, אני רציתי סך הכל להיות יחד איתכם. אז אני חושב ששוב, יש פה דברים עדינים של תקשורת.
אני חושבת שזה לא רק תקשורת, אני חושבת שזה ממש יושב על אמון. כי במקום שאנשים מאמינים בכוונות הטובות של המנהלים שלהם, הם לא מרגישים שבאים לפקח עליהם. אבל במקומות שבהם היחסים הם קצת פחות קרובים, אז יש חשדנות. ואנשים באמת, באמת מרגישים, גם מקומות עבודה, עדיין הסמכות קיימת. אני כל הזמן אומרת שהסמכות מתה מזמן, כי אני חושבת שהובלה ללא סמכות היא בדיוק הובלה, כמו שאנחנו מדברים עליה, מתוך המנועים הפנימיים, מתוך המוטיבציה הפנימית של האנשים, וזאת עשייה שהיא בסדרי גודל יותר אפקטיבית, שלא נדבר על ההורמונים שמציפים את כולנו ועושים לכולנו טוב, זה פשוט להרבות טוב בעולם. אבל באמת במקום הזה שאין אמון, אז אנשים מפרשים את הדברים תמיד מבעד לנקודת המבט שלהם בתוך היחסים, וזה באמת מאוד מאוד משפיע. ותגיד, גל, אתה יכול לראות גם מחירים לסולידריות הזאת? זאת אומרת, אתה יכול לראות אולי בארגון שלך, אולי אתה יכול לחשוב על מקומות אחרים שבהם היית ממנן את הסולידריות בצורה אחרת?
שאלה טובה. אני חושב שיש משמעות, נקרא לזה, להטרוגניות, כלומר, לגיוון בצוות, ולא הייתי רוצה שכולם יעשו את אותו דבר, הייתי רוצה התמחויות. אני מבין היום שצוות הטרוגני, הרבה אנשים שעובדים יחד, זה משהו שהוא מאוד משמעותי, כלומר, אנשים שמגיעים מכמה נושאים ודיסציפלינות, זה יכול לעזור. אני חושב שצוות שככה כל הזמן אחד מחליף את השני ועושים את אותם דברים, לא בטוח שזה דבר הכי נכון. אני, בעיניי שוב, שאני מדבר על סולידריות, אני יותר מדבר על הרצון שהחבר שלי יצליח, הרצון שביחד נעשה משהו גדול, זה נראה לי דברים מאוד אופטימיים, מאוד נכונים. קשה לי לראות למה זה יהיה משהו שהוא יפגע בנו. אני לא מדבר על, כאילו, כמובן, מובן מאליו בעיניי, שיש אמון במובן של לא, נגיד, להסתיר דברים לא טובים, או לא, קרא לזה, להעלים פגמים, כי
וגם לא להתברבר 200 שנה בתוך משימה שלא זקוקה לאנרגיה ולתשומת הלב הזאת, כן להמשיך להיות אפקטיביים. אבל אני חושבת שמה שאתה אומר כאן הוא מאוד מדויק, ולי זה גם מתחבר למקום הזה של אנחנו חברה מאוד 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 בועטת ושורטת ותחרותית, ולהיות במקום שיש בו את העיניים הטובות האלה, אני מאוד אוהבת את ההגדרה שלך, לרצות לעזור למישהו אחר, לרצות שמישהו אחר יצליח, להבין שההצלחה של מישהו אחר בארגון שלי זאת גם ההצלחה שלי. אני חושבת שהרבה אנשים שישמעו אותנו לא רואים ביטוי לזה בארגונים שבו הם נמצאים, בגלל שאנחנו בחברה שהיא לא כל כך כזאת.
אני מאוד מסכים. אני חושב שבאמת יש פה דברים שהם, נקרא לזה, חינוך עמוק שבא מהבית. אני מאוד אוהב לספר סיפורים. אני יכול לספר שפעם שוחחתי עם איזה מישהו ששאל אותי מה יקרה אם אני אסע בכביש ואני אראה איזה איש מבוגר או איזו אישה מבוגרת בצד הכביש שיש להם טקר, איזה פנצ'ר בגלגל. אוקיי? ואני עכשיו נוסע, אני רוצה למהר הביתה, אני צריך להגיע, ואני רואה בשעת ערב איזה איש מבוגר או אישה מבוגרת עם הרכב בצד ומנסים להחליף פנצ'ר. אומר לי, האם תעצור או לא תעצור? אמרתי לו, נשמע לי סביר שאני אעצור. למה נשמע סביר שאני אעצור? כי, לא יודע, על זה גדלתי, זה נשמע לי הגיוני. אפילו תחושת האשם שלא עצרתי מהרגע שראיתי את זה עד שאני אגיע הביתה, היא מספיק מפחידה כדי ממש. שאני אגיד לעצמי, אני מעדיף לא לחשור על זה כל הזמן, וכן לעצור. ולמה? הרי אני מאבד זמן, הייתי יכול להיות עם הילדות שלי, הייתי יכול לחזור הבא, הייתי יכול לעשות כל מיני דברים. אני חושב שזה משהו שטבוע בנו, גם מהאופי שלנו, וגם מאיך שחונכתו, ומהסדר עדיפויות. ובהקשר הזה, אני בטוח שיש אנשים בארגונים שהם תחרותיים, ומה שמניע אותם זה דברים יותר אגואיסטיים, ולהפך, הם יגידו, אם אני אבלוט על פני מישהו אחר, אולי יקודם יותר מהר. וזו שאלה באמת מעניינת. אם אני כרגע בצוות שיש בו אנשים שאני מרגיש שהם לא סולידריים כלפיי, והם לא מעריכים אותי, איך אני מולם? ובאמת יש פה המון סוגיות טקטיות שאפשר וראוי לדבר ולהתייעץ עליהם. אני רוצה להאמין, בטח שבונים צוותים חדשים, צריך לעשות לבנות את זה בצורה שהיא תואמת את הרוח שאנחנו מחפשים. ואני צריך להגיד, יש פה עניין של אופטימיות. כלומר, בסוף, אני מאמין שהאנשים בעומק שלהם, בליבה שלהם, אנשים טובים, הם רוצים בהצלחה, ואנחנו צריכים למצוא את זה בהם, בטח כמנהלים אל מול עובדים, לנסות לאתר את הדברים בעובד שהוא רוצה להצטיין בהם, ולנסות ללכת לשם, שישפיע על עובדים אחרים, שיעזור לעובדים, שיקדם את עובדים אחרים, וזה יהיה איזושהי תעודה להצטיינות ולכוח שלו, ולא הייתי מתייאש, כלומר הייתי מנסה. לא הייתי דופק את הראש בקיר, כלומר אם יש אנשים שהם לא כאלו, אז בסדר, צריך להבין את זה, אבל באופן כללי אני אופטימי, ואני חושב שאנחנו צריכים לשמור על האופטימיות הזו, ואני סימנתי פה משהו שאת אמרת מקודם, את אמרת שצריך להרבות טוב, אני רוצה להגיד מילה, אתם יודעים, זה פודקאסט של טוני, אבל כיף לי שאני כאן, אני יכול לדבר על טוני, דברים שהיא לא תגיד על עצמה, אז אני יכול להגיד למשל שבאחד הסיפורים ששמעתי עליה, היא פעם ניהלה עובד, אני לא יודע אם אני מדייק לחלוטין, אבל היא פעם ניהלה עובד שהיה לו קשיים בבית, היה שם איזה קושי אישי משמעותי, עם איזושהי מחלה של מישהו קרוב, וטוני שהייתה המנהלת הישירה של אותו עובד, מהסיפורים שאני זוכר, ליוותה את העובד הזה ברמה מאוד מאוד קרובה, ונכנסה איתו לקושי שלו ולאתגרים שלו, עד רמת לפגוש אותו מעבר לשעות העבודה, ולשוחח איתו על דברים שקשה לו, ואני באמת זוכר את הסיפור הזה, כי משהו שהוא הרבה מעבר לקשר של מנהל עובד, אני חושב שהיה שם הרצון באמת בטובתו, ואפילו איזושהי השתתפות בכאב שלו, לא יודע אם ברמת ההזדהות עם הכאב, זאת אומרת, יש גם איזה, צריך להיזהר, לא לעבור איזשהו קו כזה, אבל אני זוכר מנהלת שאומרת, חשוב לי העובד הזה, ואני רוצה בטובתו, ואני רוצה שהוא ירגיש טוב, ואני אעשה הרבה מעבר. אם אני זוכר נכון, היה שם איזה להכין לו ארוחת ערב אפילו, היה שם איזה משהו כזה.
הכנתי להם אוכל לשבת, כן.
זהו, בדיוק, זכרתי איזה משהו כזה. למה זה? מישהו אמר שזה הדרך לנהל עובדים? אני חושב שזה משהו בתפיסה העצמית שלך, באיך שאת רוצה, באיך שאת גם רוצה שיתנהגו אלייך כנראה. ובעיניי יש משהו בחיפוש אחר הדרך הנכונה, לעזור לאנשים, לקדם את האנשים, לבוא לקראתם, שזה בסוף מייצר את זה, כי אין לי ספק שאותו עובד, אחרי שקרה כזה אירוע, הוא ירצה גם בטובתך וגם בטובת הצוות, ויכול להיות שהוא גם יעניק לאחרים מה שאת הענקת לו. והנה שוב מדברים על הטוב הזה ועל האופטימיות ועל הרצון לעשות, ואנחנו עולם מלא ציניות. אני חושב שזה בסדר להגיד שאנחנו נהיה איזשהו מגדלור של, של דווקא של צניות ושל רצון בטוב ושל לשכנע אנשים לעשות טוב, וזה בסדר. גם בעולם מלא ציניות אפשר להיות מגדלור של, שמקרין אור.
אני מאוד 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 מסכימה, ואני חושבת שזה חלק גדול מהערכים שלנו, ואני בהודעה מאוד גדולה שיש לנו את הזכות לגעת באנשים, וכמנהלת באמת תמיד ראיתי את הזכות הזאת ללוות את האנשים שלי בחיים שלהם, לעזור להם לגדול אל החלומות ואל המחוזות שהם רוצים להגיע אליהם, תוך כדי עשייה אפקטיבית והגעה לתוצאות וליעדים הארגוניים, זה לא סותר אחד את השני. אני חושבת שזה לא נפוץ לראות בעולם העבודה מנהלים שחושבים על החלומות ועל המוטיבציה של העובדים שלהם, וכשאנחנו כן עושים את הצעד הזה, שזה צעד מאוד מאוד גדול קדימה, כי זה דורש הרבה הקשבה, והרבה רגישות, והרבה הבנה של האנשים שאנחנו עובדים איתם, אבל זה גם מייצר בדיוק את הסולידריות הזאת, שאתה מדבר עליה, ואת ההירתמות הזאת עכשיו בשעת מלחמה, וזה מייצר את זה בגלל שאנחנו מייצרים עבור העובדים שלנו תחושת שייכות אמיתית, והם יודעים שהם יכולים להביא את עצמם לידי ביטוי בתוך מקום העבודה. עוד משהו שדיברת עליו קודם, והיה לי מאוד, מאוד מעניין לשמוע עליו, היה לעניין זה של עבודת צוות. ואני חושבת שחשוב להגיד שלא כולם נועדו לעבודת צוות, וזה בסדר, זה ממש בסדר, זה אחד הדברים שאנחנו צריכים לחשוב עליהם בתהליך הגיוס, אחד הדברים שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם האדם הזה רואה את עצמו כסוליסט, כאדם שרוצה לעבוד לבד, להיות עצמאי, או שמתאים לו לעבוד בתוך צוות, והרבה מהשאלות שאני שואלת, כשאני מראיינת אנשים, זה בדיוק שאלות כאלה, של איזה דילמות היו לך בתוך צוות, איך אתה רואה את הצוות שלך, כמה אתה נעזר, כמה אתה יודע להישען, איזה סוגים של קונפליקטים היו לך בתוך הדבר הזה. איך אתה מאתר את התכונות האלה ברעיון? זאת אומרת, איך אתה יודע להסתכל על אדם ולהבין האם הוא יתאים למרקם של הקבוצה? הקבוצה הרי כבר קיימת. גם אם היית רק אתה והעובד הראשון שלך, אתם כבר קבוצה, אתם כבר שני אנשים. וכל האנשים הבאים שמצטרפים, הם צריכים להעשיר את הקבוצה וגם להתאים לה במרקם. אז איך עושים את זה?
תראי, אני אגיד שבפודקאסט שאני עשיתי, לדעתי הספקתי להקליט 118 פרקים, ואז הקמתי את החברה שלי ולא הקלטתי פרק אחד, אבל מה שאמרת עכשיו זה לדעתי נושא לאיזה 5 פרקים חדשים שאפשר לעשות. אני אגיד ככה, קודם כל, שני דברים שחשוב לי להגיד, אחד זה באמת, הזכרת את העניין של הרעיון עבודה ומה אנחנו מחפשים, ודבר שני פה, אני חושב מה שאמרת על האנשים שהם... יש להם אולי, הם סוליסטים או הם אנשי צוות, אני את זה מחבר לנושא שאני קורא לו מימוש פוטנציאל, אוקיי? אני אגיד שני דברים, לגבי רעיון העבודה, אני אתן פה איזשהו טריק שאני מאמין בו, אני מאוד אוהב לקחת את רעיון העבודה לעולם הכי קרוב של המועמד. כלומר, אם למשל מגיע לי מועמד למשרת מתכנת, והוא בא להתחיל לדבר איתי על למה אנגולר יותר מגניב מריאקט, אוקיי? אני אגיד לו, סבבה, פחות מעניין אותי על זה, איזה עוד דברים אתה אוהב לעשות בחיים? מה, תספר לי משהו. ואז, לא יודע, אני רואה שהוא בא עם איזה כסדה של אופנוע ביד, אז אני אומר לו, אתה אוהב אופנועים? עכשיו, אני לא מבין כלום באופנועים, בסדר, באמת, לא אחד הנושאים שלי, אבל כנראה שהוא מבין אופנועים. אני אומר לו, על איזה אופנוע אתה רוכב? מה, תספר לי קצת על מה, מאיפה, איך, כמה סמק? כי אני מתחיל לשאול אותו דברים, אני מנסה לקחת אותו לממלכה שלו, בדרך כלל בממלכה שלהם, אני מצליח ללמוד עליהם הרבה מאוד דברים. למשל, בשיח שלנו על עבודת צוות, יכול להיות שהוא יגיד לי, תשמע, אני חלק מאיזו קהילה של רוכבים, ואנחנו עושים כל מיני דברים, תלתן, או שהוא יגיד לי, הדבר שאני אוהב לעשות זה לקחת את האופנוע ביום שבת ולנסוע לבד לטייל במדבר. כלומר, בעיניי, ברגע שאתה לוקח את המרואיין לעולם הפרטי שלו, הוא מוריד כל מיני הגנות, הרי ברעיון עבודה אנחנו מתכוננים והוא מתכונן, בסדר, הוא יודע מה להגיד, הוא יודע להגיד לי למה אנגולר יותר מריאקט. אבל כשאני מתחיל לדבר איתו על העולם שלו, של האופנועים, יוצא ממנו איזשהו רגש בדרך כלל, ואז הוא יגיד לי דברים שאני אוכל להסיק כל מיני מסקנות. למשל, לבחון בין, האם הוא חלק מקהילת רוכבים, טטטן, או האם הוא עכשיו אוהב לעשות דברים לבד. דרך אגב, שני הדברים בסדר. כלומר, זה לא שאני לא רוצה לעבוד עם אנשים סוליסטים, אבל זה לגבי איך אני יכול לאתר את זה. הדבר השני שרציתי לומר בהקשרי מימוש פוטנציאל, אני חושב שאני כמנהל, יש לי אחריות, ובטח אם אני רוצה להצטיין, להצליח להביא את העובדים למקום שהם יכולים לממש את הפוטנציאל שלהם. ואם עכשיו הגיע אליי מישהו שהוא מאוד מוכשר, או מישהי שהיא מאוד מוכשרת, אבל הם לא חזקים בעבודת הצוות, זה לא אומר שאני לא אביא אותם. רק חשוב לי להבין יחד איתם שהם מבינים את הנקודה הזאת, ושהם מוכנים לנסות לפתח ובעצם את הצוות ולתרום, שזה החוזקה שלהם. כלומר, אם הפוטנציאל שלו, הוא יכול לרוץ, העובד הפוטנציאלי הזה, יכול לעבוד מאוד מאוד חזק ולהתקדם מאוד מאוד מהר קדימה, זה מצוין כל עוד הוא לא משאיר את כולם מאחורה. כלומר, אם אני מוודא שיש איזושהי יכולת להעביר את המידע לאחרים, או לקדם את הפרויקט יחד איתם, זה בסדר. אולי הוא צריך להיות, לא יודע, איזה טק-ליד כזה, ולעזור לאחרים, כי הוא באמת רץ מאוד קדימה. כלומר, הרעיון הוא להתאים את מה שאני רוצה ליכולות של העובד. שוב, אם זה רלוונטי, אוקיי? אם זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי, וזה לא מתאים, אבל בעיניי יש פה שילוב, כלומר, אני לא אומר שאני רק צריך אנשים שהם עובדים בצוות, אני צריך אנשים שאני יכול לעזור להם לממש את הפוטנציאל, ולתת את היכולות שלהם לשלב עם מה שכבר קיים אצלי.
ואני חושבת שזה מתחבר גם מאוד לתרבות ארגונית אוכלת אסטרטגיה לארוחת בוקר, במקום הזה של עובדים שהם כן סוליסטים, וכן רצים קדימה עם הוויז'ן והחוזקות והשאיטה הזאת שלהם קדימה, שהיא משרתת גם את המטרות של הארגון, זה תפקיד שלנו, המנהלים, לחבר את זה ביחד. זאת אומרת, אפשר בסיטואציה כזאת לייצר תחרות בין העובדים, ולהגיד לאחד העובדים האחרים שמתקדם פחות מהר, תראה איך הוא מתקדם מהר, איזה תותח הוא, תראה איזה מדהים הוא, או לעשות משהו אחר לגמרי, ולהביא את התותח שמתקדם, סליחה על הביטוי הזה בכלל, לא אוהבת את המילה הזאת, אבל את העובד הזה שמתקדם נורא מהר קדימה, למנטר את שאר העובדים, להעביר את הידע שלו, ללמד את השאר, ללמד פרקטיקות, להביא את כולם להשתפר, ולהביא את כולם להיות ביחד. אז אני חושבת ששוב אני חוטאת להשוואה של הורות וניהול, אבל כמו שבבית אנחנו ההורים אחראים על האווירה, גם בעבודה אנחנו אחראים על יצירת האווירה הנכונה, שבה העובדים שלנו יכולים לנצח, לנצח ביחד, באהבה ובכיף, ולעשות את העבודה באמת ממקום של עשייה משותפת, שהיא מתוך בעירה פנימית של כל אחד מהפרטים, כל אחד מהעובדים השונים בצוות, אבל גם מתוך חיבור משותף של כולם, והערך המשותף של כולם ביחד.
אני מסכים לחלוטין. את יודעת, יש פה משפט מפורסם שמיוחס למשה דיין, שהיה שר הביטחון, ששאלו אותו, אני חושב שזה אחרי 73 או אחרי 56, כאילו במיטלר או בכיפור, שאלו אותו, באחת ממסיבות העיתונאים, אמרו לו, תגיד, איך יכול להיות שאתה אומר לאנשיך, פקודיך, אתה אומר להם מה לעשות, הם עושים ההפך המוחלט וזה יוצא נפלא. למשל, אמרת לאריאל שרון במלחמת יום כיפור, אמרת לו, אל תחצה את תעלת סואץ, ולמרות זאת הוא חצה את תעלת סואץ, וזה המלאך מבריק. כיתרנו את הארמיה השלישית המצרית וניצחנו את הקרב. אותו דבר היה לך בקרב המיטלה ב-56, אמרת לרפול, אל תיכנס, והוא נכנס. איך אתה מתמודד עם זה? שאתה אומר לאנשיך מה לעשות, הם עושים ההפך וזה יוצא נפלא. והמשפט שמיוחס לו שם, אני לא יודע בדיוק מה הוא אמר שם, אבל מה שאומרים לו זה שהוא אמר לאותו עיתונאי, משה דיין, הוא אמר, אני תמיד מעדיף לנסות ולכוון פרשים שדוהרים קדימה, ולא לדרבן שברים הממענים לנוע. כלומר, אני כמנהל מאוד אוהב לעבוד עם אנשים שרצים ומשתוללים, והתפקיד שלי לכוון אותם, מאשר כל יום לבוא ולהגיד לעובד, מה אתה עושה היום? אולי אתה עושה את זה, מה אתה עושה היום? אולי אתה עושה את זה. וזו הייתה הדרך שלו לצאת מהסיפור הזה, שיש לו אנשים שמשתוללים. אני חושב שמה שאת אומרת כאן, יש עובדים שהם אוהבים לרוץ, ולפעמים גם לבד. כלומר, הם רצים והם לא מסתכלים אחורה, והם רואים שהם פתאום לבד. ואנחנו כמנהלים, הבחירה הקלה זה להגיד, אני לא רוצה עובדים כאלה. מצד שני, אם אני יודע לצורך העניין לכוון אותם ולעבוד יחד איתם, אני יכול להרוויח המון. ובטח שבעיניי זה עדיף מעובדים שקמים בבוקר ומחכים שמישהו יגיד להם מה לעשות. ובאמת, יש פה איזה איזון, כי כנראה שלא צריך רק כאלה ולא צריך רק כאלה, ואנחנו צריכים לבנות צוות שמורכב, כמו שאמרתי, בצורה הטרוגנית, מכמה וכמה סוגים שכאלו.
נכון, אני חושבת שקודם כל אני מסכימה עם כל מילה שאמרת, ותודה על הסיפור המקסים הזה, ואני גם חושבת שזה דורש מאיתנו, המנהלים, הרבה מאוד ענווה, הרבה מאוד ענווה. קודם כל, לא לחשוב שתמיד אנחנו יודעים הכל, או שהפתרונות נמצאים אצלנו. רוב המנהלים, לדעתי, לא מחזיקים בתפיסה הזאת של growth mindset, אבל במקום הכי אותנטי ועמוק של הדבר הזה, שבאמת להבין שלמישהו אחר יש פתרונות אחרים, ויכול להיות שהפתרונות שלו הרבה יותר מבריקים מהפתרונות שלי. זה דבר אחד. ודבר שני, אנחנו חיים עם איזושהי אשליה שסמכות יש לה את היכולת לשלוט במישהו אחר, וזאת אשליה. כי אנחנו יכולים לשלוט רק על עצמנו, גם על זה יש כמה פרקים בפודקאסט, והרבה חומרים מחוץ לפודקאסט, אנחנו יכולים לשלוט רק על עצמנו, וזה בימים הטובים שלנו, יש ימים שגם זה לא מסתדר. אז בתוך הדבר הזה, לתת את הקרדיט ובאמת להסתכל על האנשים שלנו בעיניים טובות, ממקום שמאמין, ולעשות איתם את הדרך, ובאמת כל הזמן לחזור ללמידה, ולחזור לשולחן הסרטוטים, ולראות מה עשינו נכון, מה עשינו אפקטיבי, איך אפשר להשתפר, ולהמשיך לנוע קדימה, הדבר הזה באמת מייצר growth mindset עבור כולם, וזה גם מאוד מתחבר למה שדיברנו קודם, על האווירה שאנחנו יוצרים בתוך הארגון. כי כל התכונות שלנו כמנהלים, הן תכונות שאו מאוד מעוררות השראה בעובדים שלנו, או מאוד מחבות אותם. וככל שאנחנו מעוררים השראה ומצליחים לייצר תרבות ארגונית, ותרבות שהיא באמת תומכת, אז היכול שלנו להניע קדימה ולייצר צוות סולידרי שבמלחמה כל כך נמצא שם אחד בשביל השני, אנשים באמת, סיפרת לי מה הם עושים, הם עובדים עכשיו נורא נורא קשה. אתם כל הארגון, אתם עובדים נורא קשה לפצות על 11 אנשים שנמצאים במילואים, זה לא משחק, זה באמת דורש הרבה מאוד מאמץ, וזה מדהים.
האמת שלא בא לי להגיד כלום, בא לי שתחזרי עוד פעם על מה שאמרת שם באמצע, המשפט מקסים, שאנחנו בקושי יכולים לסמוך על עצמנו מבחינת הסמכות. אני חושב שזה משפט מקסים, ובאמת אני חייב לתת המון קרדיט לאנשים. כלומר, זה נכון שצריך לאתר אותם ולהשקיע ולבנות, אבל בסופו של דבר, האנשים טובים שבאמת רוצים בטובת הארגון ובטובת החברים שלהם, זה נראה לי המתכון. אני מניח ששומעים אותנו חבר'ה ואומרים, אוקיי, אבל אני עובד עם כאלה שהם שונים.
לא רוצים בטובתי.
ואני כזה מדמיין את המאזין שעונה ואומר, גר, זה מקסים, אבל העובדים שלי בארגון הם מאוד רחוקים ממה שאתה אומר, והם סוליסטים ואגואיסטים, וזה ממש קשה, ויש פה תרבות רעילה.
ויש אינטריגות בפוליטיקה ארגונית, ויש...
נכון. ובאמת, אני פוגש את זה לא מעט. אני הרבה פעמים גם פונים אלה ככה להתייצויות, ובשיח כזה אני בדרך כלל אומר שקודם כל צריך לנסות. ואני תמיד אומר, לתת האמון ולנסות ולהשפיע, ולפעמים זה לא עובד. ויש כבר החלטה של כל עובד, באיזה ארגון הוא רוצה לעבוד, ואם הוא נהנה מהסביבה שלו, ואם הוא קם בבוקר עם חיוך, או שהוא לא נהנה ללכת לעבודה. ואני מאוד מקווה שהמאזינים כאן מבינים שהעבודה היא חלק משמעותי מאוד מהיום שלהם, וכדאי שהם יעזרו דברים שעושים להם טוב. וכסף זה מאוד חשוב, אני לא אומר שלא, אבל בסוף כסף זה אמצעי. ואנחנו צריכים לזכור שאנחנו רוצים לחיות בעולם שבו קמים בבוקר עם חיוך ונהנים ממה שאנחנו עושים. ולפעמים צריך לעשות שינוי. ואולי נגיד עוד איזה משהו בהקשרי המצב הזה שאי אפשר להתעלם ממנו, שאנחנו נמצאים במקום בנקודת שבר מאוד גדולה, גם כמדינה וגם כארגונים, ובטח בהרבה מקרים פרסונליים. ואני יכול להגיד שעם כמה שזה קשה, משבר תמיד תומן בחובו איזושהי הזדמנות. והלוואי שכל אחד מאיתנו ייקח רגע את הסיטואציה הזאת, גם בפן המדינתי אפשר להגיד את זה, אבל גם ברמה העסקית והפרסונלית, מה קרה פה, מה אני יכול ללמוד, איזו הזדמנות יכולה לצמוח מהדבר הזה. ואני יכול להגיד לכם שהחיבור, למשל, אצלי בארגון בין האנשים, התעצם משמעותית ברגע ששליש מהארגון היה צריך להיעלם. ולכן יש משהו בסיטואציה המשברית הזאת, שהייתי רוצה שהאנשים, ובטח המאזינים, יחשבו בחשיבה אופטימית, חשיבה חיובית, מה אפשר ללמוד, איך אפשר להשתפר, ומה אני יכול להרוויח, למרות שזו מילה קשה, אבל כבר קרה, מה אני יכול לעשות עכשיו אחרת, ומאיפה אני יכול לצמוח כאן. ושוב, זה חלק מהתפיסה האופטימית שלי על המקצוע הזה, של הניהול והפן העסקי בחיים שלנו.
אני חושבת שבלי אנשים אופטימיים אי אפשר להגיע לשום מקום, וגם בתוך המשבר המטורף הזה, שזאת באמת תופת שאף אחד לא יכול היה לדמיין את המימדים והעומקים שלה, מותר לנו להגיד שאנחנו בסדר, ומותר לנו להסתכל קדימה, ומותר לנו לעזור לאחרים ולהרים אותם ביחד, כדי שבאמת נוכל להתקדם גם מהמשבר הזה וגם באופן כללי. גל, אני רוצה להודות לך ממש על הרעיון הזה. אני רגע רוצה לסכם, פשוט דיברנו על כל כך הרבה דברים, ואני רוצה ככה מנהלים שאיתנו יצאו עם איזשהו צ'קליסט של איך אנחנו באמת מייצרים סולידריות. אז אני חושבת, ותשלים אותי בבקשה, שדיברנו על כמה דברים העיקריים. הראשון בהם זה לגייס את האנשים הנכונים, לגייס את האנשים שהם, מה זה האנשים הנכונים? גל ואני מסכימים שאנשים שלוקחים אונרשיפ, שמאוד מאוד מאוד אכפת להם ממה שהם עושים, מאוד אכפת להם, יש להם בעירה פנימית, והם רוצים לקדם מתוך תשוקה את העשייה, זה משהו שגל ואני כמנהלים לא יכולים להתפשר על התכונה הזאת באנשים שאנחנו מגייסים. ואנשים כאלה גם משפיעים על שאר האנשים שנמצאים במרחב. אז זאת התכונה הראשונה. אחר כך דיברנו על הקשר שבין העובד והמנהל, והתפקיד שלנו כמנהלים להחזיק את האמונה ובאמת להאמין באנשים שלנו, באופן אותנטי, באופן שבאמת מאפשר לאנשים שלנו להתחבר למוטיבציה הפנימית שלהם, ולהביא את עצמם כמו שהם אל העבודה עם כל החוזקות שלהם, ולהעצים את החוזקות שלהם ואת המוטיבציה שלהם בתוך מקום העבודה, וכמובן לתת להם השראה מתוך מודלינג שאנחנו עושים כל יום במי שאנחנו, פשוט במי שאנחנו. והדבר השלישי הוא לייצר את היחסים האלה בתוך הצוות, שזה יחסים של ערבות הדדית, שזה נשמע כמו התוצאה, אבל זאת גם התוצאה וגם הגורם. כי כשלאנשים אכפת אחד מהשני, והם רוצים שחברי הצוות שלהם יצליחו, והם רוצים שהארגון שלהם יצליח, אז כמו כל תכונה אחרת בקרב בני אדם זה מדבק. והאנרגיה הזאת עוברת בין כולם, וככה כולם רוצים להרגיש חלק ממנה, וזה כמובן מתחבר לתחושת שייכות, ולצורך של כולנו להיות ולפעול בתוך משהו, ולמען משהו שהוא גדול מאיתנו.
לא נותר לי אלא להסכים, שלהגיד שזה היה תענוג גדול להיות כאן, ולהגיד שאני מבטיח להמשיך להקשיב לכל הפרקים, כי אני נהנה מכל פרק. אז להגיד לך תודה רבה שהזמנת אותי, ואני מקווה שהמאזינים נהנו, ושימשיכו ככה להקשיב, ולשאול שאלות, ולהתעניין. ושוב פעם, כיף לי להגיד, לדבר בשבחה של טוני, כי היא פה מסמיקה ולא יכולה להגיד כלום, אבל אני חושב שטוני היא מנהלת מופלאה, ואני חושב שהמקום שלה היום של לתת ייעוץ ולעזור ולחנוך, זה הזדמנות מדהימה, ואני מאחל המשך הצלחה בקריירה שאת לוקחת לעצמך, של הייעוץ והעזרה, ונראה לי שאת נכס לכל מי שירצה לפנות אלייך.
תודה רבה עליך, גל. איזה כיף ואיזה עונג גדול 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 שהגעת. מלא 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 תודה. איזה כיף.
בשמחה רבה. ניפגש בפרקים הבאים.
ניפגש בפרקים הבאים. תודה. תודה שהקדשתם את הזמן להזין לפרק הזה. אני אשמח לדעת מה חשבתם. מוזמנים לכתוב לי וליצור קשר בכל אחת מהמדיות בתיאור של הפודקאסט. ואם אהבתם, מוזמנים לשתף את מי שהפרק הזה יכול לעזור לה או לו, להניג את החיים שלהם להצלחה ולחיים טובים ומאוזנים יותר. נתראה בפרק הבא.